טוב, עסקנו פה בפידלד, יש פה קטע שהוא לא ממש אגד איתו, אבל מספיק קרוב בשביל שיחשב. טוב רבנן, סדרן של נביאים, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ירמיהו, יחזקאל, ישעיהו, או 12, 13. מלך יהושע קדים, דכתיב תחילה דיבר השם בהושע. כי משה דיבר תחילה, אבל משה עד הושע כמה נביאים היו. וביום משה תחילה לארבעה נביאים שהתנבאו אותו הפרק. ומשה, ישעיהו, עמוס ומיכה. בלי דיבר יהושע ברישא. זאת אומרת, הושע שיהיה לפני ירמיהו, יחזקאל וישעיהו, כיוון בכתיב נבואתי, כי בחגי עזרא מלאכי, חגי עזרא מלאכי, סוף נביאים אהבו, חש לי בעדיי. זאת אומרת, תרי עשר העדיפו לשים בסוף, בגלל הסיום של התנ"ך, מאשר לשים אותו בהתחלה. הסוף, ביטל יחודי ולהקדמי, אז לשים את הושע, נתק אותו מאחרים ולשים אותו בהתחלה. איידי דזוט מירקס. תלך לאיבוד בגלל שהוא קטן מדי. מלך לישעיהו קדים, ירמיהו יחזקאל. להקדמי לישעיהו ברישא. כאן הולכים סופי חורבן. ירמיהו כהן חורבן, יחזקאל רישא חורבן, ספר נחמתה. ישעיהו כהן נחם, סליחה נחורבן, חורבן נחמתה נחם. אוקיי. נתחיל קצת מהסיפור הזה של הושע. טוב, בעצם זה נאמר כך. העובדה שבימים ראשונים הם, זה גם קודם בזמן וגם הרצף הכרונולוגי שם הוא מישע סיפור רציף, פחת העלילה הפוליטית, כמו מישע ועד רצף ספר מלאכים, זה כשעצמו הגיוני. אז הם שואלים, בואו נשים את הושע בהתחלה. זאת תשובה, יש הושע הולך לחגי עזרא מלאכי, וממילא צריכים לשים אותו בסוף וכו'. עכשיו, תוך כזה, כמו פעם אתה מתעכל ביטוי תחת דיבר השם בהושע. פה נקודה אחת שאני רוצה באמת להדגיש אותה. בעצם תחת דבר השם בהושע, פרשו של דבר, זה לא שהוא הראשון בין העם, שבעצם הושע פותח באיזשהו מהלך שעד הנקודה לא מוכר לחלוטין. זאת אומרת, עד להושע אז בעצם נביאים מתנבאים, בסדר, זה הנביאים מתנבאים במסגר איזשהו הקשר הקשר נתון, הקשר מסוים. באמת, אליהו, אלישע וכו', במידה ומתנבאים איזשהו מסגרת היסטורית מסוימת, זה מסגרת עליות וירידות של השלטון. מה שאושר בה, אז מעבר זה שהוא לא כל כך מתעסק, נקרא לזה, עם המלאכים. הוא לא חלק מה... נגיד... מעבר זה שהוא לא חלק מהאליטה הפוליטית, הנקודה היא הרבה יותר בסיסית. אפשר בעצם לומר כך, נביאים האחרונים במידה רבה הם מתאפיינים לעומת נביאים ראשונים אולי בשתי נקודות. א', הם עוסקים בביקורת חברתית או רוחנית ולאו דווקא במידה פוליטית. השני, בעצם נביאים האחרונים זה הגלישה לקראת החורבן. ומתי הנביאים האחרונים עולים על הבמה, כאשר בעצם גלות וחורבן הופכים להיות אופציה. עד אותה נקודה אין בעצם נבואה מסוימת של הנביאים האחרונים. החידוש המרי של הושע, וזו נקודה כאובה, החידוש המרי שלו שגלות זאת אופציה. כל מה שהוא רוצה לומר, שצריכים לזכור שגלות היא אופציה אפשרית, אם העם לא איזה חורבן זו אופציה, גלות זו אופציה, זה דבר שהוא לא מובן אליו, רק אמרו שהוא יסבר את האוזן, ואני רוצה להתחיל לצטט אותי, כל מי שחי היום מסגרת הציונות הדתית, ולא רק הציונות הדתית, לא רואה באמת גלות כאופציה. זאת אומרת, מי שחי פה היום חושב שמצב יותר רע יותר, הוא טוב יותר. הוא חושב שיכול להיות מצב כוח מלחמת ששת הימים, יכול להיות מצב כוח מלחמת לבנון. הוא יכול לעלות, לרדת. הוא לא ממש לוקח בחשבון שגלות היא בכלל אפשרות. בכל מצב שהציונות פשוט אמת תיגמר. למה? זה מחוץ לגבות הגזרה שהשיח הרוחני, הפוליטי והרוחני. במצב מעין זה נתקל גם הושע. נתקל במצב גם כן, שהם יהיו משוכנעים כי לא היה גלות לפניכם. מה שלפניכם המצב היה טוב יותר, רע יותר. מצב מספר שופטים ואילך, אז כמו שנאמר שממש מתחילת ספר שופטים, אם והישראל חוטים, אז השם שולח במה שעושים והיש עשום, והמצב נהיה רע, ויש, כשאומר רע, הכוונה זה רע. זאת אומרת, הכוונה שיש לחץ ודחק, ויש שכתוב מרד, שיביא מלך כנען, מעביד אותם קשה, זה מצב חמור. זה מצב של מצוקה אמיתית. אבל כל הזמן עולים יהודים. עולים יהודים במסגרת השלטון הפוליטי בארץ. אין אף פעם אופציה שבעצם שכל הסיפור בסכנה. תוסיפו לזה את המשכן, או את המקדש, סליחה, מת, ומעמדו. אז איש לא הוקיע את הפוליטי. זאת אומרת, כשימיהו אחרי חורבן עשרת השבטים, כי מה הוא מנסה לשכנע אותם שזה רציני, כי גם כן אף אחד לא לוקח אותו ברצינות, כי זה לא אופציה שהמקדש ייחרב, אז הוא עובד שם קשה מאוד, הוא חונה מקורא ראשון עכשיו בשילו, ותראו מה הולך שם. והוא בעצם אומר להם, תראו, אני רציני, כי יש אפשרות כזאת. וזה בערך אותו גם, מה שהספר השם מנסה לבסס, שגלות היא אופציה אמיתית וריאלית. וזה בעצם התחלתי דיבר השם בהושע. שעד אותו נקודה, כמו כל כלי הדו שיח, הם על ציר אחד. הניסיון לשנות בכלל את הדו שיח הזה, ולהכניס פה מרכיבים אחרים, זה כל מחר בבוקר, מישהו יפרסם במקור ראשון, שגלות היא אפשרות, באמת, שנקל מאוד עכשיו כמה תגובות זועמות יהיו למחרת, וכבר ידעו מעולם, באמת, שתנועות שניסו להציע שגלות היא אפשרות, הייתה תגובה הציונית במחרת אליהם. אז זה בעצם הסיפור, למה זה בעצם, התחלה חדשה זה פותח, ו מאותה נקודה ואילך, הנרטיב החיות לא עולה יורד, אלא גלות וגאולה. גלות וגאולה. וזה בעצם מאפיין את אליהו הנביא מעולם לא מאיים בגלות. הוא מאיים בבצורת. הוא מאיים ברעב. וכנן נתן הנביא וגם וכן הלאה. בנקודה הזאת שיכול להיות שבכלל מרד הכל השתנה, זה בעצם הקו בין נביאים ראשונים לאחרונים. כן.
זה גם, יש עוד הבדל שאולי הוא גורם להבדל הזה לנבואה, שעד לנביאים האחרונים לא היו אימפריות. ששלטו ושהגלו אומות, זאת אומרת, היו עקמים קטנים שהשתלטו על העם הקטן של ידו, שיבדו אותו, היו לומר כל מיני דברים כאלה. אימפריות במובן כזה שכמו אשור שמגלה ומעבירה ממקום למקום,
זה נכון,
זה רק עם בתקופה. מצרים לא מתעסקים עם... מצרים לא מתעסקים עם מה שמעבר לסיני.
זה נכון מבחינה... פתאום היסטורית. הזווית הנבואית היא כל הזמן לבוא ולומר, הזווית הנבואית לא מנסה לבחון את זה דרך העיניים רק העיניים ההיסטוריות, אלא מנסה לבחון את זה דרך העיניים הרוחניות. דרך העיניים הרוחניות, אז מחירות את הדברים האחרונים, הסיבה לגלות זה לא שבבל חזקה יותר מהשור, שהשור חזק יותר מהרם, אלא שהרם חזק יותר מנגיד כנען או פלישתים. הסיבה היא שיש הידרדרות מבחינה מצב רוחני.
אני התכוונתי שהעובדה שעכשיו יש אפשרות לגלות מאפשר את הנביאים לשמש בזה בתור איום, מה שקודם לכן היה קצת לא קשור למציאות ול...
יכול להיות, אני יותר שוב שלא ככה, שבאמת ש...
זאת אומרת, אתה חייב להיות שירה בין שני הדברים, אבל...
אני מבין, אני יותר שוב שפשוט השרישו בחטא יותר, שהלכו ושקעו עמוק עמוק יותר בחטא. לא, באמת, כי בסופו של דבר, זה לא רק שאלה של מה האפשרות הענישה שקיימות, זה... הגלות, אם תחשוב לסעד השבטים, זה שינוי מאלף מאלף, לא בטוח שהם חזרו. אז לכן זה סיפור כל קשה. טוב, בכל פעם, בוא נחזור פה לעם. אבל יש לנו עוד כך, שמלכים סוב איכו, בנה וירמיהו כול איכו, מחירות השרשור בסוף, בסוף סוף מלכים, בסוף ירמיהו מתבקש, כי בעצם סוף סוף מלכים מקביל חלקים בירמיהו. השם המאמין פה זה ככה, ירמיהו כולו חורבן, כיוון, כולו חורבן לא אומר שאין שם פסוקי נחמה או פרקי נחמה, אילו פרקי נחמה. זאת אומרת שכל מגמת הספר היא מגמה של חורבן. הספר ירמיהו לא אמור לפתור את הבעיה. זה לא כאילו, זה לא כשאתה גומת הספר, אתה אמור לראות איזשהו מתווה לגאולה, משהו כזה. אלא בסופו של דבר אומרת, הספר מתחיל מנטוש ונטוץ, הוא נגמר בחורבן. יחזקאל, ראי שחורבנה וסייפה נחמתה, ישעיהו כולה נחמתה. יחזקאל זה חורבן בהתחלה ונחמה בסוף, לעומת ישעיהו שכולו נחמה. אז אחרי נצפנים את יחזקאל לירמיהו וישעיהו לסוף יחזקאל. עכשיו בפועל יש כידוע בישעיהו הרבה מאוד פרקי תוכחה, זאת אומרת לא כל הפרקים שם זה עשו את הסיס בהשם או נחמו נחמו עמי. הנקודה אבל, וחז"ל ודאי רואים את ירמיהו, את ישעיהו אומרת כחטיבה אחת מלוכדת, הנקודה היא מה מגמת התוכחות. ויחזקאל לומד, בישעיהו התוכחות בעצם אמורות להביא לידי התקדמות. ישעיהו מוכיח אותה מתוך הנחה שישמעו בתוכחה שלו, יחזרו בתשובה, וצריך גם לזכור שהוא מתנבא בזמן של חזקיהו, יחזרו בתשובה והתקדמו לקראת עתיד טוב יותר. אז גם כשהוא, מוכיח אותם, בעצם, בוא נאמר ככה, המייס זה תוכחה, אבל הקיום זה בעצם נחמה. זאת אומרת, זו תוכחה מתוך תחושה שיהיה תקנה, שבעצם בדרך מקום טוב יותר. וכמובן, חז"ל מדברים כך שרוצה לעשות ישעיהו משיח. סליחה, חזקיהו. זאת אומרת שיש בעיות, נתקן אותן ויהיה עתיד עוד יותר טוב. בפרשת ישעיהו מאוד יפה, אומרת שהנחמות מתחילות אחרי הכישלון. אחרי שחזקיהו לא משיח, אז באמת צריך להתחיל לנחם. עד את הנקודה מוכיחים מתוך תקווה שתוכחה תועיל וכמור תביא מצב טוב יותר, או את השירה ויוכיח. יחזקאל זה מצב הפוך, הוא אחרי החורבן. התוכחות שלו לא באות לתקן שום דבר, הן באות להסביר. הוא בעצם עוסק בפרשנות. למה היה חורבן? או למה יהיה חורבן עוד כמה דקות? הוא בעצם לא בא, הוא לא נמצא הרי במקום ההתרחשות, הוא נמצא רחוק משם. אז הוא בעצם הפרשן, זה כמו פרשן באולפן שמסביר לך למה יש בעיות. לא, ישעיהו כמו האדם בשטח שנותן לך את ההסברי, או סליחה, שבעצם מנסה לתקן על מנת שהמצב יהיה טוב יותר. לכן למרות שהמבנה של שני הספרים זה בעצם פרקי תוכחה ופרקי נחמה, באחד מהם התוכחה אמורה להביא לידי גאולה, לכן כל הפרק בעצם עוסק בגאולה בצורה זו אחרת. בשני לומר זה לא, חצי ראשון מסביר לך לא למה לא עוזר להביא את הגאולה עכשיו, מסביר לך למה היה חורבן בעבר, באותו שיחזקאל הוא אחורה. לעומת זאת בחצי השני שלו הוא מסתכל קדימה, ואז הוא באמת הופך להיות בזווית דומה לישעיהו. אז לכן המגמת הזווית, המגמת משתנים, מה שחזל לא רואים אצל ימיהו או יחזקאל.
ימיהו לא מופיע כלפי העתיד.
מה?
ימיהו לא מופיע כלפי ישעם ישראל, אפילו לא דרך אב המקדש שלו.
זה נתפס פה, הדבר לפחות פה תופס את הפרקים האלו לא כשני מגמה, היא תופסת אותם, כי גם בסופו של דבר אחרי פרקי הנחמה באים פרקים של תוכחה עוד יותר חריפה. מה שהיא תופסת שאי אפשר רק להוכיח, זה אולי אם ירמיהו לא יכניס פה ושם טיפה נחמה, אז התוכחה לא, התוכחה לא תוכל להיות אפקטיבית ויעילה, אבל זה לא שירמיהו בא מגמת הספר, הוא בעצם מכין אותם לחורבן. חלק מהכנה לחורבן, זה גם להגיד לך שהחורבן הוא בפרספקטיבה מסוימת שאחרי 70 שנה יחזרו וכן הלאה. אבל המטרה שלו שם זה לא להגיד, זה לא להתמקד בגאולה, ככה אני חושב שהגמר מתפרנסה לומר. המגמה היא להסביר את החורבן, היקפו וכדומה. זה בעצם הכנה לחורבן. יהיה רע בצורה כזאת, לא יותר מזה, אבל אז בעצם בא למתן את החורבן, שהחורבן הוא הנושא, אם אני מבין נכון. בניגוד למה שהוא מחזקאל, שמדבר על, הוא לא בא עכשיו למתן את החורבן. הוא בא בסוף להביא לידי שהוא תפיסה אחרת. אז אני יכול לדבר על פרקי נחמה, אבל מגמה שהספר הוא לא מגמה נחמה. טוב, סדרן שכתובים, רות, ספר תהילים, איוב, משנה קהלת של השירים, קינות, דן גד אסתר, זב, דברי הימים. יש פה שחת, תכנס בקיצור, היא וזה מה באמת, מה מבדי בין נביאים לכתובים. עכשיו, בין תורה נביאים לכתובים, הפחנות חדות יותר. שבעצם ככה, התורה מחדש של מצוות וכו' וכו'. שנית, התורה כתובה בנבואת משה רבינו. בין אם שתי נקודות קשורות ובין אם לא, בחד אותו א' כל זה כאמור נבואת משה, אחרי נביא משה ופה הדבר במעבר בחידות, או בשונה גמר ביבמות, אספקלריה המאירה לעומת אספקלריה שאינה מאירה. ושנית, כמובן, שתורה בעצם באה לקבע את המצוות, את כל מערכת המצוות והתגלות של המצוות. אבל שם לגבי נביאים לעומת כתובים, מה בעצם נקודת המעבר בין הנביאים לבין הכתובים? אז הרמב״ם בהמון נבוכים מתאר את זה פרקו כדרגות של נבואה. נביאים זה דרגות גבוהות יותר. נכון, מה שאפשר לומר לגבי תורה לעומת נביאים, זה דרגת התגלות גבוהה יותר, אפשר גם לומר נביאים לעומת כתובים. כי הוא מצטט שגמר במגילה נדמה לי, שבהבדל בין דניאל לבין חגי עשרה מלאכים, נדמה לי, אינו נביא הבו ואינו לא נביא. עכשיו, אבא אמרו את זה לא כאיזושהי קביעה מקומית, זה, כאילו המשך המשפט הוא, ולכן הוא בכתובים, כי כתובים לא מחייבים נבואה, מתרוח הקודש מספקת, ולעומת זאת, נביאים זה דרגות ועוד יותר, יש שם 10 דרגות של נבואה, וכמו אומרת, השתי הדרגות הנמוכות יותר מספיקות להיכנס לכתובים ולא לנביאים. זו גישה אחת, אם כך, גם יכול להיות הבדל, לא זה נפקניח על המעשה, הם מנהל את דרגת הנביאים, כקדושת הכתובים, כאותה דרגה כמו קדושת הנביאים. למשל, יש תוספות, אני קורא את זה, מי זה פה בבטר, מי זה פה כזה, אולי מגילה, הם מותר להניח ספר כתובים על גבי ספר נביאים. מתאים אדם, הם יכול לקחת טילים ולשים אותו על גבי ישעיהו. פתאום אחר שמדבר על קלף. אם זה לא קלף, אז כל הסיפור שונה. אבל האם מותר לקחת ספר כתובים שבקדושת כתובים והניח אותו על גבי ספר נביאים. כי כשם, כי בברייתא כתוב שלא מניחים נביאים כתובים על גבי חומש. אבל מה, נביאים לגבי כתובים, נביאים לגבי נביאים, זה לא כתוב, נדמה לי, זה תוספות באלם גילה, אם אני זוכר, נכון? זו דוגמה מאוד נפקא מינה. מהסופי שפעם שמעתי משהו של רבי חיים, שהוא טען שאין הבדל בדרגת הקדושה, וגם לאו דווקא בדרגת הנבואה, אלא שלדידו הבדל הוא שנביאים נאמרו להיאמר, וכתובים מראש נכתבו. זאת אומרת שבעצם התפקיד, הקדושת הנבואה, אם כך זה יתקדש, או התפקיד היה לעמוד בשער העיר ולספר את זה לעם בעל פה. משהו עם הכתובים, עכשיו, היות שהנביאים, הנבואות יהיו חשובות, לכן כתבו אותן. אבל הקים המרכזי הוא בעצם פנייה לעם. זה כמו להגיד היום, שהוא כללי או שיחה בלי שבת, עיקר מגמתו זה בדיבור. יכול מישהו אחר כך לסכם את זה. אנחנו נהיה מאוד אסירי תודה אם הוא יסכם את זה, כי אחר כך יכול לקרוא את זה בדף קשר. אבל, אהבתי לפפי הבדלות. אבל עקרונית, זה תואר שבעל פה. זה נקודה חשובה, זה אמור להיות. מי שיקרא בדף קשר, אז בסופו של דבר הוא לא יהיה לו את העוצמה או את החוויה הקיומית של לשמוע. לעומת הכתובים, זה כל מאמר שקרא מראש בתור מאמר. שזה, אמת, שגם הקדושה היא כתובה וגם העוצמה היא כתובה. שכמובן, זה הולך טוב, מניחים, אם צריך הלכה, שהכתובים יותר הגותיים. ואז הם תואמים אולי קדושת הכתב, בעוד הנביאים מנסים להשיג מטרות כפי העם. בכל, תפקיד הנביא הוא בעצם להיות מורה דרך, מנהיג. אז אם אלה בסיס הוא פודה לעם, אחר כך היום שהנבואה הזאת היא רלוונטית לדורות, אז מעניין גם אותי, כי גם אני יכול להשיג מזה מסקנות. כמובן זה קצת מסובך, כי הנבואות ידעו לדורות, אבל לא תמיד קל לדעת איך יישם כל דבר. אבל אף בחמרת, אנחנו שואבים הרבה השראה ומתוך, עובדה שהנבואה נאמרה לדורות, אבל היא בסיסית כוונה באותה נקודה בזמן, ולאחר מכן פשוט נכתבה והתקדשה. אומרת, התקדשה באמירה והיא... זה כמו בניגוד לכתובים. טוב, זו דרך אחרת. אני רוצה פה נקודה, הצעה השלישית, ייתכן והיא מתקשרת הקודמת, עם כלב דווקא. זה בעצם הזווית. הזווית הנבואית היא בעצם הזווית של הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם. ככה, זה בעצם מייצג את הזווית של ההשגחה. ברוב ראש המקרים, פה ושם, אני חושב את התגובה של הנביא, בעיקר ביומיהו. ופה ושם, יומיהו יגיד לנו את התגובה שהוא הגיש, שקדוש ברוך הוא אמר לו כך וכך. אבל בסיסית, זה המסר של הקדוש ברוך הוא לאדם.
לעומת זאת הכתובים זה ביטוי לחווייתו של העובד השם, של המאמין, של האדם כפי שמעיה. ככה זה נתפס בידי, למשל, אז ירמיהו או חבקוק יכולים לדבר על, על או יחזקאל נגיד, יכולים לדבר על צדיק ורע לו. הבדל בין יחזקאל וצדיק ורע לו ותהילים לצדיק ורע לו, שיחזקאל מדבר על זווית מה הקדוש ברוך הוא אומר ותהילים מה אני מרגיש, ירמיהו מה הקדוש ברוך הוא אומר. לעומת זאת איוב מה האדם מרגיש וכן הלאה. נת במחירות נגיד ישעיהו יכול לדבר על סוסים נבואת נחמה שחתן וקרס סוסר הקרס סייך אלוקייך, שיושים יכול לבטא את זה. הבדל הוא כמו שיושים לבטא זה מזוויתו של האדם. בעברית אחרת יורים הכהנים ככהנים שלוחי דידן ושלוחי דרחמנה, אז נביא שלוחי דרחמנה, ולעומת זאת הנביא בכתובים או הכותב הכתובים הוא איזשהו מקום שלוחי או פה שלנו. זה בדרך כלל נאמר ככה, זה בדרך כלל מסביר את תמיד רוב הפערים בין נביאים לכתובים. יש אילו יוצאי דופן שהם גבוליים, נגיד בפסק כזאת, אז זה הבדל הכי בדברי הימים בין את הנקודה הזאת המוליות. או עכשיו פה בשמת יש אילו פרקים שנראים, אז ירמיהו כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא במצוקה של צדיק ורע לו, אין לי בעיה, אין לי בעיה ששם כמה פסוקים הוא מדבר בשם עצמו, זה תגובה למעט המסר המשמעותי שם, זה המסר הנבואי שעונה לו. אבל אני יש בו אילו ככה על הגבול, נגיד חבקוק היה מאוד גבולי, כי בדרך כלל הוא מדבר בשם עצמו, תפילה לחבקוק הנביא. אבל אף אחד, אני חושב שככה ניתן ללכת עם עם הכיוון הזה. זה בעצם אומר נגיד הדמויות הבולטות זה תהילים ואיוב כמובן, ששם הזווית היא בעצם זוויתו של האדם בראש ובראשונה. האדם, אפילו האדם שהוא קשור מהקדוש ברוך הוא אומרת, אבל איוב, האדם האנושי שם היא מידה באדם האנושית, לא דווקא תיאולוגית, אלא אנושית. כמו תשובה מהשמיים היא חלק מה שעובר על איוב כאדם. טוב, זהו...
מה
החלוקה
אז בין רוח הקודש לנבואה בעצם? כי הרי אם הכתובים יכתבו ברוח הקודש ונביאים בנבואה, מה היחס ביניהם?
תראה, הרמב"ם שוב פעם דירג את זה. ואתה רוצה, אז מה שהצעתי כרגע, לפי הרמב"ם בסדר, כי היא הנותנת. קשה גם לדעת בוודאות מה זה, הרמב"ם נותן את זה 10 דרגות, אבל זה, אנחנו לא חווים לא את זה ולא את זה ולא את זה, אז אתה לא יכול לדבר על תופעה שלא מוכרת לך, והיא לא מוכרת לך ברמה ה... כאילו זה פה עיוור שידבר צבעים או חירש על מוזיקה, אז אנחנו לא יכולים בעצם, אני יכול לומר כך, במידה ולא מתחייב בכך שכתובים יהיו דווקא ברוח הקודש או בנבואה, אלא הרובם נמצא לחשוב שהולך ביחד, היום שזה ביטי שבסוף אדם, אז זה תואם את מה שהיום קורה של רוח הקודש, שהוא מת שנקרא זה השראה אלוקית על האדם וכדומה. אבל אני מפחד לדבר דברים שאני לא מבין בהם. טוב. אז מתעלף מתוך בעצם אומר כך, היה מקום אולי גם ניתון הבדל בין נביאים האחרונים לראשונים. אני חושב שהתשובה היא שנביאים ראשונים משקפים את זווית רוחנית אוקית. רוב הכתוב זה הסיפור העלילתי. אבל בסופו של דבר מה שמעניין אותנו שם זה לא הפוליטיקה כשעצמה. זה שם כל הזמן הפסוק שחוזר עצמו. אלוהים כתובים, מסב את דברי הימים וכו'. זה שם הפוליטיקה. ההנחה היא ששמואל או ירמיהו שכותבים את מלאכים או שמואל מציגים שם את מערך העניינים מזווית שיש אינטרפיטציה נבואית. ו זה גם הנקודה השלישית, הנקודה השנייה. לא, הנקודה השנייה, אז
תצטרך פשוט להגיד שיש עוד חילוק. יש את ה...
שבנביאים ראשונים האחרונים. כן, אני רוצה לחשוב שאני צריך לזה באמת ממש הבדל בין נביאים ראשונים לאחרונים. נראה לי, אתה צריך לחשוב על זה. טוב, סדרה של כתובים, רות, ספר תהילים, ביום משתה קהלת שלושים קינות, דניאל מגיע אסתר, עזרת דברי הימים, ולמד איוב ומשה אבי, לקדמי איוב ברישה, התחוי פורנות הלא מתחילים. עכשיו, הייתי אומר ככה, על כל זה תמיד נכון, כאילו, זה גם בימינו נכון, גם... ימין, בדרך כלל, גם מי שיש לו בעיות, לא פותח את ה... נגיד, מי הסיבת הורים, אני לא נפתח את זה בבעיות, נפתח את זה קודם כל, ותדעו שהם בסדר, אחר כך נתמקד גם, נזכיר גם את הבעיות. אבל זה, אני אגיש פה גם איזושהי נקודה אולי יותר מהותית. אז זה לא רק שאני מעדיף להתחיל בתהילים, שתהילים מדבר על מכל החוויות, גם החיוביות שיש לדם כלפי שמיה, או בעצם נאמר זה ככה, ברור שבאמת תהילי אני הייתי אומר ככה
חיבורות,
שהספר עצמו
לא פה נקודה,
בסדר, באמת אני אגיד לראות עוד שנייה באמת ברור שנוח לי יותר להתחיל מתהילים איוב גם בגלל שהוא מציג גם אתם יותר נעימים ונחמדים אבל יש גם דבר נוסף אבל איוב זה שתי נקודות שהן קשורות זו וזו. איוב בעצם מציג חוויה חריגה. מאוד מעוצמה. אבל איוב לא מציג את החוויה הנורמטיבית. הוא מציג חוויית משבר. שזה אומר, בחלקו זה חריג. עכשיו, פשוט לקרוא את זה, הרבה פעמים החריג הוא הקריטי. אבל החריג, לא יכול, אי אפשר להתחיל מחריג. קודם צריך להתחיל בנורמטיבי, ואז זה הלכת החריג. שנית, אני חושב שדורק, אני חושב שגם דבר נוסף. איוב, נביא גם איזושהי תגובה שהתנ"ך עצמו, מה אני מתכוון? זה פה קצת תלוי קצת גם באיזה סדר מצבים אותם. אבל, טוב, עצם פה, שאחד... בסדר, באמת, זה יותר בולט בסדר שיש לנו היום, לא בסדר שמופיע בבית פה, אבל זה גם פה יהיה, זה רלוונטי. בסדר שיש לנו היום, תהילים משלי איוב, שזה לא כך, איוב מהווה תגובה, אנטיתזה למשלי. משלי מציג שהכל צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, ש... סוף גנב לתלייה, כי הוא צדיק אוכל, סוף הנפשו, בית אנשים תחסר, וזה לאורך כל הספר שם, שכאילו הפשע לא משתלם, והצדקות משתלמת, אז כרגע אני לא נוגע בשעה התולתנית ששם, אבל כרגע אני מדבר בבעצם זה מציג תלונה מאוד מאוד ורודה, שם ורודה מדי, כמעט. בחלק כי הספר הוא דידקטי, הוא ספר שמכוון לבני, בכל מקרה, איוב בא כי הוא נפץ, זאת אומרת, התנ"ך משנה אומר שהכל בסדר ופשר משתלם ושהצדקות משתלמת. איוב בא כתגובה כאנטיתזה, ואנחנו באיזשהו מקום צריכים אחרי זה להגיד שמתח מפרה בין שני הספרים האלו. כאילו, אני נדמה שקוצתתי את זה פה בעבר, שבשתי מה לי פעם על קהלת, שעשו לחיות רק עם קהלת, אבוי למי שחי בלי קהלת. אז מה זה גם, אי אפשר לחיות אולי רק את איוב, ואי אפשר בשביל אופן כרגע לחיות בלי איוב. אז נוצר איזשהו איזון על ידי ההנגדה הזאת. אבל בשביל זה צריך קודם כל לשים את משלי לפני איוב. אז פה הסדר איוב ואז משלי, אבל באיזשהו מקום זה גם יכול כלפי תהילים. זאת אומרת, תהילים, יש לו כמובן 150 פרקים ו-10 זקנים, זאת אומרת שהוא מציג חוויות מגוונות. ועם כל זה, אני אומר ככה, יש הרבה פרקים בתהילים שכתובים מתוך משבר. אבל צריך לומר שני דברים. עד כל האנשים שהרושם המתקבל מכלל הספר הוא לא רושם משברי בהכרח. שנית, המשבר שם הוא לא כלפי שמיה. המשבר בביוגרפיה. כשדוד המלך נמצא במשבר מן המצר כעת עיקה. זה לא אומר, אין זה משבר כלפי שמיה. יש משבר ששוב שהוא בדבר יהודה ובוכה פני אבשלום. אומרת, או דו מהסוג הזה, אומרת, הרבה פעמים במצבים קשים, אבל הוא לא במשבר, והקדוש ברוך הוא. ביוב, השבר, זה לא רק שהוא חי חיים מסכנים, ששכול ועוני. הבעיה היא, השבר כאן בשמיה. אז לכן, איוב כמעט לא יכול, אתה חושב פורנות, אתה לא יכול להתחיל, כי איוב בעצם הוא אנטיתזה על מה שבא קודם. אז בשביל אנטיתזה, צריך לעשות את התזה קודם. בשביל להעריך ולהבין כנגד מה הוא יוצא, צריך בחלק, יש את הרעים, ובחלק, לא שסיפור שלו הוא לא סימפטי, ולא רוצה להתחיל סיפור לא סימפטי, אלא באיזשהו מקום הוא נדמה לי מהווה תגובה כבר דתיות הסטנדרטית הנורמטיבית. וזה הדבר המושים בזה, שהתנ"ך שם כאילו את התגובה בתוך עצמו. אבל לשם כך, הוא לא יכול להיות הפותח. טוב, באמת, בכל מקרה, אבל גם בימינו, לא אוהבים לפתוח לפורענות בלי קשר לכל התזות האלו.
הרב מכיר את הנת ששימר את הסדר של הגמרא? יש מישהו כזה?
אני לא מכיר, אני תמיד אף פעם חיפשתי, אף פעם בדקתי, תשאל מומחים יותר לכל התחום. לא יודע. אוקיי, רות נמי פורנותי, פורנותי באחרית. טוב, יוחנן, לא נקרא שמה רות, שצא ממנה דוד, שואל הקדוש ברוך הוא בשירו דוש ברכות. טוב, פה יש איזשהו דו-שיח מעניין. יש בתפיסה אחת, כמו שהיא די זרה לנו. היא זרה לנו בגלל שאנחנו קוראים את רות בתמיד, באמת, מכיתה א', או בעצם לפני כיתה א', מהגן, אנחנו מוגרים שרות, זה מאוד מאוד חגיגי וסיפור מאוד סימפטי. כי יש לו happy end. אז באמת, די מפתיע שגמרא פה מגדירה את זה כסף הפורענות. באמת, הגמרא פה לא בא ואומר שיש בו גם אילו בעיות. היא מגדירה את זה כספר של פורענות. אז יכול להיות שהיא פשוט מוטרדת, שהשאלה פה זה לא איך להגדיר את הספר, אלא באמת לפתוח את כל הכתובים. אז אתה לא רוצה לפתוח את הפסוקי הראשונים של הכתובים בשכול ורעב. מדבר פה היא שאיברות זה הראשון מכל הכתובים, לא, אתה לא רוצה שהכתובים יתפתחו במשפט השופטים מרת ולמצוא שם איך שכולם מתים בהתחלה. יכול להיות. אבל זה גם דבר נוסף. התמונה המצטרת בספר רות היא תמונה מאוד פשוטה של חברה. בכמה, כתיאור החברה שם, זה עסק לא פשוט. מצד אחד, הסיפור של ימי החצור, מצד שני גם כל הדינמיקות שם הם, מצד אחד יש עזרה מסוימת, מצד שני יש גם התעלמות. את בועז עוזר, אחרים מתעלמים. שכינות, כשאתה נדעת מרת... מצד כל מיד, יש שם איזשהו מצוקה, מצוקה לא פשוטה, ולולי בועז שעושה משהו, לפעמים שאתה יודעים, לא ברור ש... מה יהיה מעמדם, מצבם של העניים והמסכנים שם. אבל בעצם חזר לבוא באיזשהו מקום, ורותנה מפורנות היא, זה נראה כמה, אם זה רק פסוקי הפתיחה שהפריעו להם, לא רוצה לפתוח את כאן עם הפסוקים האלו, או שהוא רואה את הספר כמתאר תמונה קודרת יותר ממה שאנחנו, כי העובדה שיש happy end, בסדר, בינתיים, מה, איך זה משקף את החברה שעבותינו בזמן נביאים ראשונים, סוף דבר, אז זה, לא בטוח שחזר רואה את זה כתמונה כך ורודה בהכרח. לאחר מכן, טוב, התשובה היא, פרידית האחרית, שתמנו דוד. זאת אומרת, מעניין שלא, לא בכך אומרים פה שזה סיום טוב, כי בועז גואל אותה בסוף. עכשיו, זאת שאלה כללית, עד כמה גת רות, היא קרה, זה כמה פסוקי הסיום שלה, עוד כמה, דווקא נקרא זה, הקליימקס הוא אותם, הסיפור של בועז והגאולה. אחר כך זה נחמד גם לדעת שהקדוש ברוך הוא גם נתן להם שכר, אבל הלב יבא שהמגילה זה, זה מעשהו של בועז שהוא מוכן לגאול ולעזור פה, קצת מקדים את זה שוב פעם בסוף בדוד, ואם נרצה מקדים את זה במלך ולא בעם. זו שאלה כללית, עד כמה אנחנו רוצים לראות את התנ"ך כעוסק במלאכים, ואפשר גם לא את התנ"ך, גם את ההיסטוריה בכלל, כעוסק במלאכים ודמיות חשובות, ועד כמה בעם ובפשוטי העם, כאילו ההנחה שירות היא פורנות, זה משקף את ההיסטוריה החברתית. ההנחה היא שזה סיום טוב, שמשקף את ההיסטוריה כזה של דוד המלך בסופו של דבר. אבל מכתבן, משה כתב ספרו, הוא פרשת בלעם ואיוב. טוב, פה יש שתי דברים מעניינים למדי. קודם כל, הקביעה, משה כתב ספרו. אז נכון שמלאכי יאמר, זכרו תורת משה עבדי. בכל זאת אומרת, הביטוי ספרו הוא, זה ישעיהו, ירמיהו, שיש להם בעלות במחות הספר שלהם, זה יותר מובן. שמשה בן, שהתורה נחשבת כספרו של משה, אז מי שעשה להגיד לי שהביטוי אולי בדווקא...
יש להבין שזה ספר דברים.
מעניין, אבל
זה
כן,
זה לא מדבר
חוץ מפרשת בלעם, שזה תורה משמיים,
זה הגיע ככה,
לא,
זה אחת מגילות מגילה,
לא ככה, זה בסדר דברים הרבה יותר. הבעיה שלכאורה כל החמישה חמישה תורה לכאורה, זה באיזה תאה מעניינת, לראות את התורה כספרו של משה, אבל הפסוק אומר תורת משה עבדי.
זה הספר היחיד שיש לו שאלה.
שמה?
בדברים באמת הספר היחיד שיש לו מחלוקות, מי כתב אותו, מי כתב חלקים בו.
נכון, הצעה מעניינת.
על הארבע הראשונים ברור שמשה כתב אותם. אבל פה יש פתאום נאום שהוא אומר, יכול להיות שמישהו שכתב את זה.
לא, יכול להיות, אני שומע, תבדקו אחרי זה מפרשים, אני לא אספיק לבדוק, תבדקו,
תראי שהוא...
מישהו מציע את זה. טוב, טוב, באמת, שהדבר המעניין השני זה פרשת בלעם. כאילו, משה כתב ספרו הוא פרשת בלעם. אם מקבלים את ה... אם מקבלים, איך קוראים לזה, את ההצעה של ספר דברים, זה גם יפתור את הבעיה הזאת. אחרת, מה זה פרשת בלעם? הרי... פרשת בלעם חלק מהתורה בסופו של דבר. אז רש"י פה מודע לזה, רש"י אומר פה... נבואתו ומשלב, אף הפי שאינן צלוחי משה ותורתו וסדר מעשיו. עכשיו, אני לא יודע מה מתכוון בדיוק, נבואתו ומשלב. לכאורה הכוונה לפשט בלה כמובן מייסה משלו ויומה עומד ועומד וכולי. ואז עכשיו זה, כמובן השאלה שעד לפני רגע היא חזקה, זה חלק מהתורה. אז מה שרשי אומר פה בעצם בחלק הזה לא בעצם בחלק מסיפור של עם ישראל, זה שאיזשהו גוי רוצה לקלל אותנו. בדרך כלל אנחנו מבינים כמו שכתוב שם באמת פסוק שם במיכה, אמת ש דבור השם הלכת את הכלל לברכה, אמת
דברים,
כן, או פסוק בדברים דבור השם הלכת את הכלל לברכה כי הלכה שם הלכך, או שם הפסוק זכון מה יעץ מה זה צדקות השם, שכאילו הכללה הייתה איום, כמו שאני אגב מברכות ש בלעם רצה לשפיט עם ישראל, והוא מסוגל לזה, לולי הקדוש ברוך הוא עשה איתו מלאת חוכמות. אז אם הם, ככה בדרך כלל קוראים, היה איום, במקרה הזה לא איום שבכלל פיזית, אלא מלחמה רוחנית ערכית, בלעם סיכן אותם, וזה חלק משמעותי מהנרטיב שבמדבר. אז יש מלחמת סיחון ואוג, יש מלחמת בלעם, כל מלחמה ב... כשרשי פה מצאת בעיה, לא, זה מה שהוא רוצה לקלל הזמן, זה קהילת חינם, זה לא, הקהילה בכלל לא סיכנה אף אחד, היא לא הייתה באוכרינו.
זה לא חלק מסיפור של משה.
שמה?
גם שזה לא חלק מסיפור של משה.
בסדר.
כאילו שאר התורה זה לא עניין של עם ישראל, אלא הסיפור של משה כמנהיג עם ישראל. בראשית
זה לא בדיוק
הסיפור
של משה.
זה
הקדמה.
לא יודע, אם משה יכול, משה מנהיג עם ישראל, אז אולי זה לא מחסב, אם הוא מנהיג של עם ישראל, אז מעניין אותו מה קורה. זאת אומרת, אתה בעצם משה קודם לכיוון פה של מורתו של משה, ייתכן.
היה נבואות, היה פרצה לצבר את כל הציבור, בהם אתון המלאך, ויהפוך עצם. את הברכה
לגללה כאן יתמה. בסדר.
כאן יתמה מהציטוט של נבואה, זה כמו
ש... כן, מצד שני אני מניח שכמו שאם הכללה הייתה מזיקה אז גם הברכה מועילה. אז לכן אני יכול לומר שבכלל לא מעניין אותי לא הכללה ולא הברכה שלו, אבל אם אני חשבתי שהכללה מזיקה אז יכול גם הברכה מועילה. המדרש שלך ונלך בכיוון הזה, שזה בעצם עניינו של בלעם ובלק.
זה כן קשור, אבל זה לא חלק מהסיפור של הכניסה לארץ. זה בעצם מה שסיפור במדבר.
זה מה שרש"י בעצם טוען, שזה בעיה של הגויים. זה מה שהם מקללים אותנו, מברכים אותנו. זה בכלל לא צריך לעניין אותי. אם הגויים רוצים לקלל, יבוסם להם. זה לא מטריד אותנו. זה גם, שמעתי באמת, יש את גם כזה נראה נדמה לי מה... גם כן מהפכיים, זה שוב אותו כיוון חשיבה, שמשהו מה ככה גם. הסיפור יכול להיות שזה מאוד מעניין אותנו. השאלה היא כזאת, השאלה, משהו מי כותב, מי כתב, עכשיו זה לא רק מי כתב את דעתו, עכשיו זה מי קידש. ואז, ואז הסיפור כזה, אמת בלעם, או נאמר זה ככה, אנשים אחרים לא יכולים לכתוב, אם יש סיפור נגיד של הסיפורים האחרים, אף אחד לא יכול לכתוב את זה חוץ משה רבינו, בגלל קדושתו. רק משה מסוגל לקדש את התורה בנבואה. עכשיו, העם המון נבוכים פחות אומר את זה גם, העם אומר שם התורה שונה מכל שם מחייבת יותר, כי היא כתבה בדרגת נבואת משה. ואתה חושב שזה לא מקרה שמשה רבינו קיבל את התורה. נגיד, ולו משה בן החי, 30 שנה חי, ומיהו 30 שנה קודם, ומיהו מקבל את התורה. אבל לא, זה חייב במוצר את דרגת נבואת משה. בלעם, ופה זו השאלה, מה באמת דרגתו של בלעם? אם מקבלים את התפיסה בספרי, שהוא קם בישראל כמשה, אבל באומות עולם קם, דהיינו, מה שבחיים אצלן ש... שהייתה בלעם, מי קידש את זה באמת? בלעם יכול היה ליצור היה יכול ליצור בנבואה פרשה משעצמו. אחים זה אחרים לא יכולים בכלל לכתוב תורה. בלעם יכול, כי הוא בדרגת נבואה כזאת. אז מה פירוש? משה כתב פרשת בלעם. אז בלעם כתב, מחיות, דעתו בעצם בלעם כתב את הפרשה. פירוש משה כתב, כוונה שהוא קידש. אם אני זוכר, אני קורא שאני זוכר נכון, זה קצת שחזור כרגע, אבל אם אני משחזור נכון, אז בעצם זה פרט מה שזה הולך. שבלעם בתור נביא יכול לכתוב, הוא לא יכול לקדש. ואז משה הוא המקדש, או בבית קצת שונה, אם אני זוכר כרגע את המדויק, שבלעם קידש, משה הפך לזה חלק מה... חלק מחמישה חומשי תורה. שבלעם יכול לקדש, כי במות העולם קם, אבל... בנגח ובנגח, שבעצם עיתון, שבגלל שבלעם מסוגל לכתוב תורה, ואחרים לא מסוגלים, אז לכן הפרשה מזוכה, הוא בעצם כותב פרשה, אבל משה רבינו עושה איזו אינטגרציה פנימה, אז לכן זה פרשת בלעם, אבל קדושתו, משה כותב כזה מקדש. כן.
רב מדן אומר שיש שמצאו באזור ירדן כתובת של סיפור בלעם.
הרב היה שם כשהרב מדן דיבר על זה, זה היה בשבת הורים בסוף שנה שעברה.
אוקיי.
אני זוכר.
זה כתובת של פרשת בלעם, אבל כאילו שהאלוהים, כאילו במקום שם השם, אז האלוהים שדיין, וכאילו בהסתכלות יותר של עבודה זרה, אבל זה ממש הסיפור של בלעם.
הרב, זה היה
שיעור
שלפני
הפנים. ואז נכנס לפה, שכאילו שבלעם, זה משהו שנכתב כבר, זה סיפור שהיה קיים, שמשה הפך אותו למה שנכנס לתורה. שכי זה שעוד.
טוב, בסדר. אתה עדיין מניח שפשוט בלעם, זה פשוט ברק, אני מניח עדיין. אוקיי, יו, זה כבר נדבר פעם הבאה, בלעדה. זאת אומרת, משה כתב איוב, זה כבר מתקשר בגמרא לדין הבית הלכה באיוב, זה כבר נחכה. בסדר, אוקיי, נעצור. טוב, פעם, פשוט בבין הזה נדבר על איוב, אני חושב לדבר על איוב. אולי טיפה כל מתאים, רוב הסיכוי שכבר נבוא לגד, תפור על איוב, נשאר בזה כמה שבוע בין הזה.